אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו יובל אביבי ומה יעשה לה עם מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. שמחים שהצטרפתם אלינו ב-104.9 ו-105.3 FM כבכל יום. איתנו באולפן היום קשת מאירוביץ' ושרון לרנר שעושים איתנו את התוכנית. ושלום, יובל אביבי, כמובן.
אני גם עושה את התוכנית.
אתה גם עושה איתנו את התוכנית.
מה יעשה לה, שלום. תשמעי, סמים ונאצים. אני לא יכול לחשוב על נקודת פתיחה טובה יותר ליצירה בדיונית, אולי בכלל. נקודת פתיחה טובה יותר, אולי סדרה בנטפליקס, זה לגמרי החומר שהם
אנחנו בדיוק אמרנו לפני שהתחיל השידור הזה, כשישבנו לו פה וחיכינו שיגמרו החדשות, שסמים ונאצים זה אנחנו רוצים כל תוכנית לדבר על זה.
כן, ומתברר שזה דבר, לא מדובר בבידיון, מדובר באקסטזה טוטלית, שזה לדעתי יכולה להיות גם, זה יכול להיות השם של התוכנית שלנו. אקסטזה טוטלית, הסמים בשירות מכונת המלחמה של גרמניה הנאצית. וזה באמת נשמע, כמו איזה, משהו בדיוני, נכון?
כן, אבל זה היה באמת.
זה היה באמת.
כן.
זה נשמע כאילו המציאו את זה.
מדובר בספר, בוא נאמר.
כן, אקסטזה טוטלית, הסמים בשירות מכונת המלחמה של גרמניה הנאצית, כתב את זה נורמן אולר, יצא בהוצאת מטר בתרגום של יונתן ירד. אם שאלנו את עצמנו את השאלה הבלתי אפשרית הזאת שתמיד שואלים, איך בני אדם עשו את זה? איך הם עשו את זה? אז התשובה היא תחת השפעה של קריסטל מט. זה כנראה, ככה עושים את זה.
גם ככה עושים את זה, כן.
אז אנחנו נדבר על הספר הזה עם העיתונאי והגרמנולוג אבנר שפירה, וזה פשוט לא אמת, זה אשכרה קרה במציאות. ורק מלקרוא את הפתיח שפשוט רפובליקת ויימר הייתה מפעל אחד גדול של קוקאין, וסמים אחרים.
והרואין, גם הרואין היה שם. הגרמנים המציאו את זה, הם גם זה שווק בצורה חוקית.
אני לא אמין שזה ספר היסטוריה, ולא תסריט שמישהו כתב. אבל זה נכון. בקיצור, על זה אנחנו נדבר. אנחנו נדבר גם עם אתגר קרת, שספר הילדים החדש שלו, ושל זוגתו שירה גפן יצא לאחרונה, והוא מקסים, מחכים לניסים. אבל בעצם לא מחכים לניסים, מחכים לניסים. זה שונה. יש וידאו בפייסבוק.
זה גם וגם, אפשר לקרוא את זה
ברור שזה גם וגם, זה חלק מהסיפור. יש וידאו שלהם בפייסבוק, קוראים את הספר, זה מומלץ באופן כללי.
נכון, זה נהדר.
אבל זה גם מצויר נורא יפה, אז אפשר
לקרוא. זה ספר, בוידאו יש את הספר, שרואים אותו,
הם עשו. כן, הם עשו כזה דבר גרפי כזה שמחליפים דפים. בכלל, שבוע עסוק למדי עבר על אתגר קרת, סיפור קצר שלו פורסם במסגרת פרויקט דה קמרון מודרני של הניו יורק טיימס מגזין, 29 סופרים, כתבו סיפורים קצרים על הקורונה, עוד סיפור שלו פתח את מדור הספרות של הניו יורקר, הוא בחור עסוק.
כן.
הוא עושה דברים, נדבר על כל הדברים האלה איתו.
הוא היה בבידוד, אז הוא היה יכול לכתוב.
כולנו היינו בבידוד ולא כתבנו.
נכון.
זה לא נראה לי שזאת הקטגוריה.
אוקיי. בוא נתחיל אבל, עוד מעט נדבר עם אתגר קרת, אבל לפני כן נדבר קצת על שיווק. זה צד של עולם הספרים שבישראל מתפתח בקצב איטי יחסית. בארצות הברית שיווק של ספר חדש זה דבר גדול, יש הרבה פעמים, יש ממש מסעות יחסי ציבור, גם פה יש, אבל פה זה כזה, מה, לאן כבר אפשר לנסוע, כאילו, בגליל.
גם כאילו זה לא מסע, אתה נוסע וחוזר באותו יום, כאילו, במקרה טוב.
עכשיו זה הקראות וכל מיני עניינים כאלה שפוגשים את הקהל, תלוי כמובן מי הסופר, אבל יש אפשרות, יש מקום, יש הרבה מדינות, זה ממש אפשר לעשות מסע יחסי ציבור של שנה.
סוחרים אוטובוס כזה גדול, כמו בנסיעות.
בדיוק, טריילר. טוב, כרגע כל הדבר הזה לא יכול לקרות שם בגלל הקורונה, כמובן. מתברר שיש כל מיני פתרונות יצירתיים לדבר הזה. למען האמת, הפתרונות האלה, יש חלק מאיתנו שיחשבו שהם נוראים ואיומים ומזעזעים, ואולי טוב שהם לא קוראים כאן, לא יודעת. אחד מהם, למשל, הוא השקה בדרייבין. בישראל פחות מוכר העניין הזה של דרייבין, אבל בארצות הברית יש עניין כזה. סרט דרייבין. אני מכירה את זה, כי כשאני הייתי ילדה, היה דרייבין.
אבל הוא נסגר. היום לפי דעתי עושים שם בדיקות קורונה, לא?
אני לא יודעת מה יש שם היום, אבל אני, אמא שלי, לקחה אותי לדרייבין. יש בזה, כילדה זה היה בשבילי דבר גדול. וגם אני זוכרת שהיינו נוסעים על הכביש הזה, נדמה לי של גני התערוכה, לא זוכרת על איזה כביש.
כן, שם זה היה.
והיו רואים את ה... גם אם לא הלכנו לדרייבין, היית רואה את המסך מהכביש. זה היה משהו מסעיר בדבר הזה, אבל...
אחרי זה לפי דעתי, זה קרינו כל מיני סרטים מפוקפקים מאוד...
בדרייבין?
בדרייבין. כשהפסיקו להקרין בו סרטים נורמליים, עברו לסרטים מפוקפקים.
אמא שלי לא לקחה אותי כבר.
לזה כבר לא לקחה אותך. אפשר היה לעמוד על ה... לפי דעתי זה היה גבעה כזה של
אוניברסיטה. נכון, הייתה גבעה, נכון.
ויכולת להשקיף מהצד השני, אבל לא נרחיב על העניין הזה.
למה? כי אתה לא אוהב לדבר על סרטים מפוקפקים.
אני אוהב, אני לא יודע אם...
לא נרחיב, בסדר, כי הרבה כמה מאזינים שלנו...
אבל היום, באמת, כשאומרים דרייבין, זה נותן לי... יש דרייבין של הקורונה, זה לא באותו מקום, אבל כאילו אתה נוסע, דוחפים לך את ה... איך קוראים לזה? מטוש? ככה קוראים לזה? דוחפים לך מטוש?
לא, זה לא קשור, יובל, למה אתה מערבב?
כי זה דרייבין.
יש דרייבין גם שאתה נכנס ולוקח את ההמבורגר שלך.
יש
את זה
בישראל?
לא יודעת, אבל זה דרייבין, זה כשאני מגיע עם האוטו לאיזה מקום. נו, יובל, באמת. אוקיי, אז אתה נכנס עם המכונית שלך, ויש מין מגרש חנייה, אני מספרת את זה לדור שלא ידע את יוסף, ולא הספיק. היה דבר כזה, וזה היה די מקסים. נכנסים עם המכונית, עומדים עם המכונית, היו שני רמקולים כאלה שהיית מוציא ושם לעצמך בחלון, ואז רואה את הסרט, קונה פופקורן.
שמה נורא.
אז עכשיו עושים בארצות הברית, כי שיש להם עדיין דרייבינים, אז עושים השקת ספר, ככה, בדרייבין. שזה יפה, כי אתה יכול לשמור על המרחק של שני מטר, ולהיות באוטו שלך.
נכון.
למה אתה עושה פרצוף?
לא, סיפור יפה.
אתה עושה פרצוף, כאילו, ממש, זה דבר הכי נורא שיכול פשוט לקרות לאדם בעולם.
חס וחלילה,
אני חושב... אני חושבת שהמצב הזה שבו אתה יכול להיות ביחד עם אנשים, אבל עדיין להיות באוטו שלך ולא להיות עם האנשים, זה הטוב בשני העולמות. הרי אנחנו גם רוצים להיות עם אנשים. וגם לא.
תדברי, אני לא יודע.
אני אדבר בשם עצמי, נכון. בגלל זה אמרתי, אני חושבת. אתה חושב אחרת.
בואי נדבר על הספר. מדובר על הספר The Likely World, שכתבה מלאני קונרוי גולדמן. זה ספר הביקורים שלה. היא הייתה אמורה לעשות השקה רגילה לגמרי, אז היא החליטה, הפעם היא לא נתנה לעובדה שאי אפשר לעשות השקה רגילה לעצור אותה, נסעה לדרייבין, והיא לא הסתפקה בזה שזה בדרייבין. אמרה, בואי נעשה את כל ה... the whole shebang, כמו שאומרים שם. יקבלו גם פופקורן חינם. ויוקרן סרט, Say Anything, סרט מ-1989, בעברית קראו לו אם רילי כן, יחולקו שקיות הפתעה עם כל מיני צ'ופרים למבקרים, שזה גם משהו שבארצות הברית עושים, אתה מגיע להשקה ומקבל גודי בג. וגם, כן, שולי תהיה שיחה עם הסופרת, זה גם יקרה שם.
אתה נשמע לי נורא ממורמר בסך הכל.
אני חושב שזה נפלא האמת.
אוקיי.
כמה שפחות חיכוך עם הציבור, ככה יותר טוב, יותר בריא, לנפש ולגוף.
טוב, אז הסופרת המכובדת שזה כאמור ספר הביקורים שלה, אבל היא עובדת עליו הרבה שנים. היא מרצה לכתיבה יצירתית, היא אמרה שהיא בילתה 48 שנים בכתיבת הספר, והקורונה תרפדה את תוכניות ההשקה.
אני חושב שהיא בת 48, כן? ומה שהיא ניסתה להגיד זה שכל חייה בעצם היו הכנה לרגע הזה של יציאת ספר הביקורים, ואז קורונה.
נכון. אז היא אמרה, השקת הספר לא הייתה אותו דבר בלי מפגשים בין אישיים בטוחים, ספרות תמיד עוסקת ביצירת מציאות חלופית, כל העשוי היה להיות, וזה יכול היה לקרות, והנה הגיע הקיץ שלא יכולנו לדמיין, בואו ננסה ליהנות מזה קצת.
כן, נראה קצת פן, מה רע בלעשות קצת פן ממגפה בינלאומית שגובה...
אתה נשמע לי עוד פעם קצת ממורמר.
קצת ממורמר, קצת ממורמר. את יודעת ממה אני ממורמר?
נו.
אני קצת ממורמר מזה שאני חושב שעדיין, למרות הכל, בארצות הברית הספרות זה חגיגה. הם לא מבטרים על זה.
ואתה מזה ממורמר?
כן, כי למה הם כן ואני לא?
וואו.
זה ממש עצוב.
אתה חייב לעשות משהו עם המרמור הזה.
כן, טיפול, אני יודע.
כן.
עוד השקה יוצא דופן היא של דניאל סילבר, סופר המותחנים, שמשיק את הספר The Order. הוא משתף פעולה עם 18 חנויות ספרים עצמאיות, ששדרו את ההשקה שלו באפיקים הווירטואליים שלהן. כי ההשקה תתקיים מחר, והסופר יציע בה... סיור וירטואלי בחדר העבודה שלו. זה מדהים. וגם יתוכלו לצפות, אם תשתתפו שם ברעיון ברשת ה-CNN, אני מעדיף את הדרייבין.
כדי להשתתף בהשקה של דניאל סילבר, צריך לרכוש את הספר באחת מ-18 החנויות שמשתפות עם הפעולה. וזה דבר יפה, חובה לקנות את הספר כדי להשתתף בהשקה. מודל עסקי טוב, אני חושבת.
ללא ספק.
זה התשלום.
תשמעי, כל העסק הזה נשמע נורא, בהחלט, אבל... בכתבה על כל העניין הזה, במגזין Publishers Weekly, כתוב שהבעלים של אחת החנויות האלה סיפרה שהחנות מקיימת כ-40 אירועים כאלה בחודש, ולמעשה הפכה למאיזה גוף שידור לכל דבר ועניין. יש להם כבר ציוד ואנשי טכני, והם משדרים את הדברים האלה all over, בפייסבוק ובאינסטגרם, יש מסתבר טלוויזיה של אינסטגרם, וזה דבר חזק.
מסתבר, עכשיו זה מסתבר לך?
כן, אני קצת איתי. אז, ולשידורים האלה מגיעים עשרות אלפי אנשים, אירוע אחד זכה ל-140 אלף צפיות והורדות, שהתרגמו גם למחירה של 1,000 עותקים בחנות שלהם בלבד, מהספר שבו עסק האירוע. בקיצור, לא לזלזל ישר.
אבל
לא
למה
לזלזל.
אתה ממורמר?
אוקיי. למה אני ממורמר?
בסדר.
זה כמו לשאול אותי למה אני יפה.
זו הייתה שאלה
רטורית. ככה נולדתי.
זו שאלה רטורית.
אנחנו, לעומת זאת, מה שכרוך, מאיה סלע ויובל אביבי, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, וחזרנו אליכם עם הסיפור מחכים לניסים, או מחכים לניסים. אתה לא יודעת, אתה רוצה לקרוא את זה, אפשר בשתי הדרכים.
אני קוראת את זה מחכים לניסים.
לניסים? מצטערת,
כן.
תכף נדבר על זה. מה הסיפור? הסיפור הוא שילד קטן, נדמה לי בית ספר יסודי כזה, מחכה לחבר שלו אחרי בית ספר, ולא מוכן לבגוד באמון שלו, גם כשמוצאות לו, עוברים כל מיני חברים אחרים, ומציעים לו כל מיני פעילויות קסומות כאלה, ומאוד מרגשות. דברים אפילו פנטסטיים, שבאופן עקרוני, אם הייתי ילד, זה מה שהייתי הולך לעשות, אבל לא, הוא שומר אמונים לניסים, חכה לו, וזה אחר כך קצת משתנה. זה ספר הילדים החדש, שכתבו אתגר קרת ושיר הגפן, יר אותו עובדיה בנישו, זה יצא בהוצאת זמורה. שלום אתגר קרת.
שלום.
אז מחכים לניסים או מחכים לניסים?
אני חושב שכל אחד יכול לקרוא את זה כמו שהוא רוצה. אני אקרוא את זה מחכים לניסים, אבל באמת, אבל אפשר גם לקרוא את זה מחכים לניסים, זה לגמרי בעין המתבונן.
האם זה ההתכתבות שלכם עם מחכים לגודו?
זה כן, זה כן. תמיד בארצות הברית שאת כאילו צריכה, נניח לקרוא את זה פרויקט, אז אומרים, זה צ'רלי צ'פלין פוגש את די הארד, אז אני חושב שזה מחכים לגודו פוגש את הבן שלנו.
אוקיי.
זה ספר על הבן שלכם?
כן, כן. פשוט הבן שלנו זה היו כל מיני חברים בשכונה, ושהוא היה ילד, זאת אומרת שהוא היה עדיין ילד, ושהוא היה צעיר יותר, הוא היה קובע איתם, והיינו יכולים לראות מהחלון איך הוא מחכה להם שהם ירדו למטה, ולפעמים הילדים היו מתעכבים, ובאמת בתפיסת זמן של ילד, לפעמים 5 דקות זה יכול להרגיש כמו שנה, היינו רואים אותו ממש ככה עובר כל מיני מצבים, בועט באבנים.
זה
הורג, זה הורג לראות את הילד שלך ככה.
אז נכון, ובאמת הסיפור הזה הוא באמת על הזמן הזה, על הזמן שצריך לחכות, ולחכות אני חושב שזה משהו שהוא קשה לכולנו, אבל לילדים אפילו יותר.
אבל זה מתחיל כאילו בביטוי הזה שכולנו בעצם בחרתם בשם הזה ניסים כי כולנו מחכים לנס?
קודם כל, הספר יצא שבוע לפני הקורונה, אני חושב, זאת אומרת, הוא אמור היה לצטרות פס שבוע לפני הקורונה. אז
לא, אנחנו מחכים לניסים גם בלי קשר לקורונה, נכון, זה נכון. הציפייה שלנו בחיים רגילים גם.
נכון, כי באמת אני חושב שהמחכים לניסים וגם לחכות לחבר שקוראים לו ניסים, זה בעצם המצב הפסיבי הזה שבו אתה אומר, יש משהו שאני רוצה, אבל אין שום דבר שאני יכול לעשות כדי לגרום לו לקרות מהר יותר. אז אני חושב שבאמת התחושה הגורלית הזאת שלפעמים אתה חי בעולם, שאתה מרגיש שהוא פחות הוגן או פחות מוצלח ממי שהיית רוצה שהוא יהיה, ואתה לא יודע מה לעשות, זו קצת תחושה, אתה יודע, שאתה מחכה ליד המקלט לאיזה חבר, והוא לא מגיע, במיוחד אם אין עליך נייד, או
אתגר, אתה כבר עדיין יש מקלט שמחכים לידו? אולי אנחנו בשנות ה-70 חיכינו ליד איזה מקלט.
כן, כן, יש.
יש מקלט?
לא, מה אתה חושב?
חכה ליד הממד, אני יודעת.
לא, יש עדיין מלחמות בישראל, אז עדיין יש מקלטים, זה מאוד מאוד פשוט.
כן, כן, גם הממד יש באמת לכל מיני למשפרי דיוק כמוך, מאיה.
נכון, נכון, בדיוק, במגדלים.
אין ממד ואין חנייה, ואין מעלית.
אני רוצה לשאול אותך, אבל מה שקורה פה זה שבזמן שהוא מחכה לניסים, יש לו כל מיני אפשרויות, והוא לא לוקח אותם, זאת אומרת, יש שם גם איזה עניין כזה של אנחנו, אתה יושב ומחכה, ובמקום בינתיים לעשות איזה משהו, אתה פשוט משחית את זמנך עכשיו על לחכות לגודו שלא לא בא בסוף.
לגמרי.
אולי, כאילו, יכול להיות שהוא לא יעבור, כאילו, למה אתה לא בינתיים הולך, עושה משהו אחר?
קודם כל, אני חושב שזה תמיד הקונפליקט הפנימי, ודווקא אני חושב שבאמת יש בזה משהו שהוא לגמרי קורונה וייב, כי אני חושב שכל התקופה הזאת שהיינו בבידוד, זה בדיוק המקום הזה שאנחנו קולטים כמה אנחנו רגילים להיות במצב פסיבי, ולהיות מופעלים, זאת אומרת, על ידי העבודה, צריך לקחת את היד מהגן, אבל שבעצם אנחנו קמים והחיים שלנו מתנהלים, ולא שאנחנו יוזמים אותם. והמקום הזה שבו אתה בעצם לא עושה את מה שמציעים לך, אלא אתה עושה את מה שאתה רוצה, או אתה מקבל החלטה לגבי זה, זו נקודת מפתח בסיפור. אני לא נעשה כאן ספוילרים, אבל בעצם אם בהתחלה הגיבור צריך לבחור בין לחכות לחבר שאין לו שום דבר מה לעשות, לקבוע לגבי זה, או להצטרף לאיזושהי יוזמה אחרת שהיא גם לא שלו, אז בסופו של דבר, בתוך כל העולם הזה, הוא מבין שהוא יכול לקבל החלטה, ויכול לבצע בחירה.
כן.
וכשהוא כן מבצע את הבחירה, שוב, לא נעשה ספוילר, אבל הוא כן בוחר באיזו אופציה שמאפשרת לו, נגיד, מבט כזה משקיף. הוא עדיין יכול, הוא עושה פעילות אחרת, אבל הוא יכול להשקיף על המקום שממנו הוא הגיע. ואז הוא יכול לראות מה קורה שם עדיין.
כן, כן, הרעיון באמת, זאת אומרת שהוא בבסיסו, שאתה חושף אותו, הוא נשמע ממש צ'יזי, אבל זה בעצם...
זה לא צ'יזי, למי שמאזין, זה לא צ'יזי, זה מקסים, זה פנטסטי.
לא, לא, אבל אני אומר, אבל הרעיון הזה שבעצם, כאילו, בסיפור הוא מביא את הילד למקום כזה, שהוא אומר לו, במקום לחכות לחבר שלך, אנחנו נותנים לך את האפשרות לבחור בכל דבר שהיית רוצה בעולם. ואז באיזשהו אופן הילד מבין שמה שהוא רוצה זה להיות עם החבר שלו, הוא רוצה שהחבר שלו יבוא, זה מה שהוא רוצה, הוא לא רוצה לעשות אקזיט בהייטק, הוא לא רוצה להיות גבוה ב-4 סנטימטר, הוא לא רוצה להיות בלונדיני, הוא פשוט רוצה לפגוש את החבר שלו. ואני חושב שבאמת המון פעמים זה שאנחנו צריכים לצאת ממצב פסיבי ולהיות במצב של בחירה, זה מאוד מאוד עוזר לנו להבין מה אנחנו רוצים באמת, כי זה במקום להיות מתוסכל מזה שמשהו מסוים לא קורה, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו מה היינו רוצים שיקרה, ואיך אנחנו יכולים לגרום לדבר הזה לקרות. זה לא שאני קורא כאן לסחוף צמיגים וכאלה, אבל אני אומר שבאמת אנחנו לא חייבים לקבל את הדין, לא ילדים ולא מבוגרים. אנחנו יכולים באמת לזהות משהו שאנחנו רוצים אותו בעולם, ואם אנחנו חושבים שהוא צודק, אנחנו צריכים לפעול כדי שהוא יקרה.
אני רוצה לשאול אותך, אתגר זה ספר שאתה כתבת עם אשתך, שירה גפן. כן. איך זה קורה ביחד הדבר הזה? איך כותבים ביחד?
אני חושב ששירה ואני, עבורנו כתיבה, זה קצת כמו חוג. זה באמת איזה מין דבר כזה, שבאמת אנחנו עושים אותו פעמיים או שלוש פעמים בשבוע, ויושבים ביחד במרפסת, ואוכלים אבטיח, ואומרים, וואו, אולי זה יהיה ככה, ואולי יהיה ככה, וכל אחד מנסה לכתוב את הבית, ואז מסתכלים ומשלבים את זה. אבל זה באמת איזה מין משהו כזה ש... שהייתי קטן והייתי הולך לחוגים מפוקפקים, אז אבא שלי, זכרונו לברכה, תמיד היה כאילו מסתלבט, ואמא שלי הייתה אומרת, יותר טוב משיפרוץ לקיוסקים.
אז במקום לפרוץ לקיוסקים.
לא, במקום לשרוף צמיגים, אתגר. אז אתה...
קודם כל, תראי, וזה באמת הגילוי הנאות. אני, כשהמצבים ממש קשים, אני נסוג לעולם הכתיבה ולעולם הדמיון ולעולם האומנות. עכשיו, אני רואה בזה איזה סוג של חולשה. ובאמת, זאת אומרת, ברגע שהקורונה הזאת נפלה עלינו, ישר התחלתי להרים, לא יודע מה, איזה 10 יוזמות יצירתיות ואומנותיות, כדי שהם באמת איכשהו יצרו איזשהו חיץ בין לבין המציאות, וכדי שאולי גם תעזור להבין מה אני מרגיש, ואולי גם אני אוכל לשתף את זה עם אנשים אחרים, ואולי גם אני מרגיש עם משהו דומה, אבל באמת, זאת אומרת, האינסטינקט שלי, זאת אומרת, כאילו אני אומר, אמא למפלצת, בוא נכתוב סיפור קצר, בוא נכתוב שיר, בוא נעשה, מפלקי, או, יש השיניים ממש גדולות, טוב, אז אולי אני גם אעשה סרט. אז אני אומר, כי, אבל אני באמת, זאת אומרת, אני לא חושב שזה איזושהי התנהגות אזרחית ראויה, זאת אומרת, האמת היא, אגב, אשתי ואני, אנחנו הולכים לכל ההפגנות, ושומרים על המרחק, שמים מסכות, ומברכים את השוטרים לשלום, אבל אני אומר שברמה הזאת, באמת הלוואי והייתי יודע איכשהו להסיט את האנרגיה הזאת לאיזה משהו שהוא באמת משנה מציאות, אבל בשבילי הפלן בי, אחרי שאתה נסה לדחוף את הקיר ולא מצליח, זה לכתוב סיפור, איך, ובסיפור הקיר הזה זז.
זה לא בלתי, הדברים שאתה אומר, זה לא בלתי מנותק מהדבר השני שרצינו לדבר איתך, עליו, היחסים האלה, בין אישיים, והצורך להתנתק ולהיכנס לתוך השבלול הקטן שלך, זה מה שעומד בתוך, במרכז של סיפור קצר גם שכתבת, שפרסמת לאחרונה, פרויקט מיוחד של הניו יורק טיימס מגזין, 29 סיפורי קורונה של סופרים מכל מיני מקומות, לצדך יש שם כותבים וכותבות כמו מרגרט אטווד, לילה סולימני, קולום טויבין, פאולו ג'ורדנו, רייצ'ל קושניר, והסיפור שלך הוא, אני רוצה לומר סיפור אפוקליפטי, אבל הוא בעצם...
אחרי שנגמר הסגר, מסתבר שאנשים לא רוצים לצאת מהבית בכלל.
כן.
זה ה... אז ככה זה מתחיל.
פשוט צריך פשוט... הממשלה מחכה ורואה שאף אחד לא יוצא, אז מתחיל לשלוח צבא.
להוציא אנשים מהבית.
להוציא אנשים מהבית בכוח. ובאמת זה סיפור על מישהי שמוציאים אותה מהבית בכוח, ושהיא מנסה להיזכר איך היו החיים שלה קודם, ואיך היא צריכה לשאת את ה... נוכחות הזאת של הזולת, את האנשים האלה שעוברים ליד הבא, קורקנט המדרכה וצופרים, את אלו שמדברים בכל רם מדי, איך היא צריכה להרגיש שייכת למשהו, ובאמת המציאות הזאת היא מאוד מאיימת. עכשיו, אני חייב לומר שבשבילי היציאה מהסגר היא לא הייתה קלה, זאת אומרת, זה באמת מצד אחד היה משהו מאוד מאוד נחשק, אבל פתאום, אני לא זכרתי שאנשים עושים כל כך רעש, ושמכוניות עושות כל כך רעש, ושכל כך יכולים להיות לא מנומסים, ולדחוף, כי כאילו שהייתי לבד בדירה עם הקפסולה הזאת, שאשתי והילד, כולם התנהגו למופת, ועמדו בתור לשירותים, ושמישהו אמר, אכפת לכם לדבר יותר בשקט, אז דיברו יותר בשקט, וזה יוצא לעולם, וזה לא ככה. אז באמת זה הסיפור על ה...
אבל גם...
על השוק הזה... כן, אני גם אומר, זה קצת כאילו יש איזה מימש, אתה יודע, זה כמו שנניח אתה, לא יודע מה, כל החיים שלך אוכל חריף, ואז אתה נותנים לך לאכול איזה סורבה וזה, והפה שלך כבר נותן אותם, ואז אתה אוכל עוד פעם חריף, ואתה כבר לא רגיל לחריף הזה.
זה בדיוק העניין, שכאילו אתה תיארת את זה מקודם כאיזה צורך, איזה מנגנון הגנה כזה מפני ההשתבללות, מפני מציאות מהאמת שבחוץ, אבל בעצם אתה גם אומר... להיות לבד ולהיות במקום הרגוע הזה ולהיות במקום המוגן שמצאתי לעצמי, זה משהו שהפך אותי לרגיש מאוד, זה משהו שהפך אותי לחוסר יכולת להסתדר עם החיצוני, הוא לא רק כי החיצוני מאיים, אלא גם כי אנחנו נעשינו פתאום...
החוץ אותם אותך.
זהו, בדיוק, כשאתה מסתובב בחוץ אתה מנוילן כזה, וכשאתה בפנים אתה מגלה פתאום רגישויות אחרות.
כן, אבל אני אגיד לך, בתור מישהו שבאמת, זאת אומרת ש... סבל, לא יודע אם זה קלינית מוגדר דיכאון, אבל סבל תקופות ארוכות של דכדוך בחייו, אז אני כן חייב לומר שבאמת המון פעמים שנראה אין לך מצב רוח טוב, אז אין לך חשק לעשות כלום, ואתה יושב בבית, ובעצם כל הבחוץ הזה, זה נראה באמת איזשהו משהו שהוא תיק ומעיק, ואני חושב שכמעט כל דבר בעולם הזה, תעזבנו יום, יעזבי כל יומיים, אם אתה... לא נמצא באיזושהי מערכת שבאת באינטראקציה עם אנשים, זה יוצא, וגם צריך לסבול את הדברים שפחות נעימים בחברה האנושית, אז אתה יכול מהר מאוד להתרגל לזה. ולהתרגל לזה, אני אומר, מנטלית ופיזית. אני היום, לא רק משיקולי קורונה, אני יוצא פחות מהבית. אני נמצא יותר בבית, אז זה לא רק בגלל שאני מפחד להידבק, אלא בגלל שגם להיות בנוכחות הזאת, זה באמת משהו שאני זקוק לו, אבל איכשהו אני ממצא אותה הרבה יותר מהר מפעם. וזה משהו שאני מתמודד איתו, כי אני לא רוצה להיות שם.
אני חושב שהרבה אנשים מרגישים את זה ככה.
אבל, אבל אתה חושב שזה קרה לך מלפני הסגר או בעקבות הסגר?
כלומר, לא, זה קרה לי לגמרי בעקבות הסגר. אני חייב לומר שממש יום לפני שהחזירו את הסגר למקומות תרבות, אז הייתה לנו שירה ולי, הקרנה של המתווך בסינמטק. עכשיו, זה הקרנה של 3 שעות, הגיעו 120 אנשים, חלקם מבוגרים, יושבים בכל קפסולות, הסדרן אומר להם שהם צריכים להיות בכל הקרנה עם מסכה, בשביל לא להידבק מהשחקנים הצרפתים, וכאילו, ואתה בתוך איזושהי מציאות כזאת שהיא באמת, שהיא הארדקור, ואתה רואה שאנשים באו לשם, בשביל ליהנות, ובשביל להיות ביחד, ובשביל לתמוך באומנות, אבל הם גם באו לשם באיזושהי דיספוזיציה, כמו שאתה יוצא לפעולה של מחתרת. כי אתה מבין, זאת אומרת, אתה מבין שהדבר הזה הוא משמעותי בחיים שלך, ושאתה מוכן שאני מחיר בשבילו, אבל בית אתה באמת מבין שיש כאן איזשהו סוג של מעבר, גם אישי וגם קולקטיבי. לא לוותר על, חוויות תרבותיות משותפות. כן ללכת להקרנה למרות ההנחיות, כן לראות איזשהו מופע או הרצאה, ובאמת נניח לי יש איזשהו דחף ככה, כן לערוך מפגשים, אז אני אומר, בסדר, אז יבוא 20 איש, אז יבוא 30 איש, אבל לא לתת למצב הזה לנוון אותנו.
אני רוצה, אתגר, לשאול אותך לסיום, כי הזכרת את הסרט, אז קצת נדפק הסרט שלכם, שרק יצא ופתאום נחתה המגיפה הזאת עלינו.
אז קודם כל, זה מין מיני סדרה, בין שקוראים להם כזה. עכשיו, היא סדרה צרפתית, אבל היא הוקרנה בארטה בחודש מאי, ובגלל שהיה סקר, אז היה לה רייטינג מטורף.
באמת? נהדר.
כן, אז אני אומר, וגם קיבלה ביקורות מאוד טובות בצרפת, זה ראו את השלושה מיליון איש, אבל לצערי לארץ היא באמת עדיין לא הגיעה, אז נדפקנו בארץ.
מתי זה יגיע לפה? מתי זה צפוי?
אין לנו עדיין זכיין בארץ, אין לנו זכיין שמעוניין להקרן אותה, כי לא יודע למה.
אוקיי.
ככה זה.
טוב, צרפת זה לא רע. להצליח בצרפת זה כמעט כמו להצליח בישראל.
גם בניו יורק טיימס זה בסדר.
אני אגיד לך את האמת, באמת, אני הייתי בנעליים האלה, כי בעצם יש סרט שעשו מהקטעיה של קנט, גם תום וייט, שהוא הצליח מאוד בארצות הברית, והוא לא הגיע לארץ. אז אני אומר שבאמת, באמת, בבת עיניים, זה לא פטריוטיות, אבל בסופו של דבר שאתה עושה משהו, הדבר שאתה הכי רוצה זה שהאנשים סביבך, והאנשים בעיר שבה אתה גר, יחוו אותו, ושזה לא קורה, זה באמת קצת מתסכל, אבל אני שמח שבעזרת ההקרנות, אז כן, הגיעו אלפי אנשים לראות את זה, אתה יודע, ראו את זה בסינמטק ולא בטלוויזיה, אבל עדיין הצלחנו, וגם לא היינו פסיביים, לא ויתרנו, כי בעיקרון אמרו, אוקיי, אז אין זכיין, אז זה לא קרן בארץ, אבל נלחמנו על זה, וגם הקהל נלחם איתנו, אז זה מרגש.
טוב, נקווה שיהיה איזה זכיין שבכל זאת ירצה להרים את הכפפה, כי אנחנו, הצופים, מעוניינים לראות את זה.
ושאולי גם מישהו, כאילו, בתרבות, יבין את מה שפה בין השורות. שאנשים זקוקים לזה ונלחמים על זה, אז גם אתם אולי, אנשי התרבות מלמעלה שם, אני לא מדבר על אנשי משרד התרבות, נגיד. תלחמו על זה גם כן.
אדגר קרת, דיברנו על מחכים לניסים, ספר ילדים, דיברנו, אם מי שרוצה יכול ללכת לניו יורק טיימס לקרוא את הסיפור שלך, על הבחורה הזאת שלא רוצה יותר, לא רוצה לצאת מהבית, על אנשים בכלל שאומרים, לא, מתאים לנו להישאר. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם.
להתראות. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות של כאן תרבות, חזרנו. 5 שנים נבר הסופר הגרמני נורמן אולר בארכיונים בגרמניה ובארצות הברית לצורך המחקר שלו שראו אור כעת בעברית. הספר שהוא פרסם נקרא אקסטזה טוטלית, הסמים בשירות מכונת המלחמה של גרמניה הנאצית. הוא יצא בהוצאת מטר בתרגום של יונתן נירד. בספר הזה הוא בעצם מתאר את הסמים שעזרו לגרמנים בדרכם אל הניצחון. כלומר, אם שאלנו את עצמנו יובל איך יכולים היו אנשים לעשות את מה שהם עשו הנאצים, ואפילו אם ענינו לעצמנו משהו לגבי הבנליות של הרוע, מסתבר שחנה ארנד לא דייקה אולי, לא יודעת, צריך היה גם סמים קשים כדי להפליג למחוזות הטירוף אליהם הפליגו הנאצים. ואגב, הם לא יחידים, זאת אומרת, יש עוד עמים ועוד מלחמות שהשתמשו בהם בסמים. איתנו לדון בנושא הזה העיתונאי והגרמנולוג אבנר שפירה, שלום אבנר.
שלום איה, זה יובל, תוריים טובים.
תוריים טובים. אז תגיד, זה משנה קצת את המחשבה שלנו על הבנליות של הרוע? כאילו, אולי צריך בכל זאת קצת יותר מפקידים אפרורים וצייטנים כדי למלא פקודות כאלה מזוויות? או שהרחקתי לכת?
אני חושב שזה אולי מעמיק את ההבנה של מה זאת הבנליות של הרוע ואיך היא מתאפשרת. אני לא חשבתי בהקשר הזה על חנה ארנט, אלא יותר על וודי אלן, שאמר שכל פעם שהוא שומע אופרה של וגנר, הוא חש דחף אז לכבוש את פולין, אז אני חשבתי שאולי זה לא האופרה של וגנר שגרמה לדחף הזה.
כל פעם שאני לוקח קריסטל מט, אני חש דחף לכבוש את פולין?
אפשר לומר, כן, זה חלק מהסיפור שנורמן אולר מציג בספר, שהוא באמת סקירה על הנוכחות והתפוצה של סמים מסוגים שונים בכל מיני סדרות של החברה הגרמנית. אצל חיילים, כמו שאמרתם, אצל אזרחים, וגם בצמרת, וכולל היטלר עצמו.
צריך להגיד שכמו כל דבר בגרמניה, זה מתחיל בעצם ברפובליקת ויימר, שפשוט הייתה חגיגה אחת גדולה של סמים.
שמדברים שם, הוא כותב על כלכלה חדשה שהייתה אז כלכלת עמק הכימיקלים, כמו עמק הסיליקון. הם פשוט יצרו סמים, קוקאין, הרואין, זה כל היה...
כחלק מהתיאטרון הגדול שהרפובליקת ויימאר הייתה.
נכון, אני חושב שזה באמת אחד ההיבטים הכי מעניינים של הספר, מעבר לדיון הקונקרטי על סם זה או אחר, ועל שימוש כזה או אחר, שאם הנאצים הציגו את עצמם לכאורה כניגוד לדמוקרטיה הליברלית והמתירנית והקוסמופוליטית של רפובליקת ויימאר, אז בעצם אנחנו רואים שהייתה כאן איזושהי דיאלקטיקה, היה גם איזשהו היבט של המשכיות, ובאמת כמו שאמרתם ב-15 השנים של רפובליקת ויימאר, הייתה איזושהי חגיגה גדולה, לא רק בתחומי הסמים הממריצים והתכשירים, גם בתחומים של מיניות, גרמניה הייתה גם מוקד של פשע, של עולם תחתון וכן הלאה. אז כל הדברים האלה קיבלו יחס אמביוולנטי כשהנאצים עלו לשלטון. מצד אחד הם ניסו למגר אותם, היה קמפיין נגד שימוש בסמים, מחורים, היה השפוז בכפייה של מחורים לסמים, ומצד שני, לא בשנים הראשונות לשלטונם, אבל לקראת המלחמה, ובעיקר בזמן המלחמה עצמה, הייתה איזושהי נורמליזציה, והיה ניסיון להיעזר בסמים, שוב, בניגוד לאידיאולוגיה הרשמית, וככה גם נותר מצב שהיו מריבות בתוך הנהגת הרייך, למשל שר הבריאות הגרמני באותה תקופה, לאו קונטי, ניהל מלחמת חורמה נגד השימוש בסמים. הוא לא רוצה שהחיילים יהיו מחורים, ואחרי זה הם יהפכו לאזרחים מחורים, ואז לאן אנחנו באים. ובאופן דלי, הנאצים חשבו שלא צריך סמים בשביל שחרון החושים שהם מנסים לשווק לעם הגרמני, ככה שבמובן שם השימוש בסמים לא התאים לאידיאולוגיה שלהם.
מצד שני, זה תואם לכל מיני דברים שאנחנו יודעים על כך שהם... הבכירים הנאצים רצו לחשוב שהם חיים בתוך אומה שבה כולם מבינים את באמת את השחרון הכוח שמתלווה למה שהם עשו, אבל גם אנחנו מקבלים הרבה עדויות שזאת אחת מהן לכך שהם הפנימו את העובדה שהחיילים לא עומדים בזה, שהחיילים הפשוטים שנאלצים לבצע את המשימות האלה פשוט לא עומדים בזה, כי משהו בתוכם כמובן מתנגד
לא,
לזה.
הוא גם בספר מדבר על העניין הזה של בין המלחמות, זאת אומרת, שהם היו צריכים את הסמים קודם כל כדי להתאושש ממלחמת העולם הראשונה, מהפצעים הפיזיים והנפשיים, ואז כדי להמשיך הלאה, לחפר על ההפסד שלהם.
כן, זאת אומרת, באמת בתקופה של ויימאר, קודם כל גרמניה הייתה מעצמה בתחום הזה, היא הייתה יצואנית ויצרנית הסמים הגדולה בעולם, וכל העניין של המיסוד והאכיפה והמיגור החוקי של סמים הגיע לשם בצורה הרבה יותר איטית. אני חושב שגם בניגוד לחברה האמריקאית, למשל, באותה תקופה סמים לא נחשבו לכתם מוסרי. בסדר, בן אדם לוקח סם... זה קצת כמו תרופה, או כמו אולי, לא בדיוק כמו אלכוהול, אבל זה איזשהו משכך שעד שלב מאוד מאוחר הוא היה לגיטימי. מה שמעניין באמת שאחרי העלייה לשלטון, וביתר סט לאחר המצאת כדור ממריץ ששמו פרוויטין, שזה באמת כדור שהחומר הפעיל בו זה אותו חומר שיש בקריסטל מת, ההפצה שלו הייתה מאוד נרחבת במובן הזה שכל אחד יכל ללכת לבית מרקחת בלי מרשם רופא לקנות את זה, וזה היה נפוץ גם אצל סטודנטים, גם אצל מרצים, אבל גם אצל עקרות בית, עובדים במשרד, מנהלים. זאת אומרת, לא היה איזה תסטיגמה של איזה משהו בשולי החברה של, אתם יודעים, הנרקומנים ליד תחנת רכבת או משהו כזה.
אבל אפשר גם להבין את זה בסופו של דבר, הרי גם אנחנו צורכים היום כל מיני חומרים שנתפסים בעינינו כמשהו נורמטיבי, ויכול להיות שבעוד כמה עשרות שנים יגידו לא יאמן שאחוז כל כך נרחב מהחברה נטל את החומרים האלה מבלי לחשוב על ההשפעות המזיקות שלהם.
כן, כמובן שהמחקר והסכנות ותופעות הלוואי, המידע לגביהם או הניסויים שנעשו היו מאוד ראשוניים, ועדיין לא היה מספיק... בסיס נתונים מספיק רחב בשביל להגיד, אוקיי, אנחנו מסממים כאן גדודים שלמים בזמן שהם כובשים את צרפת, יכול להיות שלחיילים האלה אחרי זה יהיו כמה בעיות. אבל אני חושב שבאמת זה איזשהו מצב קצת בתולי מבחינת ההתייחסות לסמים, לממריצים, לכל מיני חומרי עזר, ומבחינת ההנהגה הנאצית, במיוחד מבחינת הנהגת הצבא, זה עוזר לנו במשימות הצבאיות, אז בואו נלך על זה, זאת לפחות הצענה שעולה מחלק מהמסמכים ש, 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 שהוא מביא בספר הזה.
עד כמה הספר הזה הפתיע אותך?
צריך לומר ש, שהוא לא הראשון שחוקר את ההיבט הזה, זאת אומרת, כמעט בכל ביוגרפיה של היטלר מוזכר הרופא האישי שלו, תיאודור מורל, שהיה צמוד אליו והזריק לו כל מיני חומרים, אגב לא רק סמים, כל מיני ויטמינים, סטרואידים, הורמונים, רק בשלב מאוחר יותר נכנסו לתמונה גם קוקאין ועוד איזשהו סם בשם אויקודל.
אבל ההיקף כאן הוא הרבה יותר גדול.
נכון, אז קודם כל אני חושב ש, שהוא שם את היד, נורמן אולר, המחבר של הספר, על חומרי ארכיון ש, שאחרים פשוט או התעלמו מהם או חשבו שהם משהו זניח, ו, וממש שרק את היומן האישי של הרופא של היטלר, את היומנים והכתבים של קציני רפואה שהיו מעורבים בזה, כאמור של שר הבריאות ואחרים. אז מהבחינה הזאת, זה, מבחינה אמפירית, החומרים שיש כאן הם, הם מצוינים. מבחינה, איך לומר, יותר תיאורטית, או מבחינת איך למקם את זה בתוך מגמות על, על המחקר הנאציזם, אני חושב ש, שפה ושם הוא נקלע לספקולציות שלא מבוססות עד הסוף. זאת אומרת, הוא מסתמך על כל מיני ראיות נסיבתיות, ו, ובמקומות מסוימים מרגישים שכותב את זה סופר ולא היסטוריון, לטוב וגם לרע.
אוי, אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיסטוריונים שבטח שונאים, אבל אני חייבת, דווקא בגלל שאמרת את זה, שאלת מה היה אם... אם לא, אם לא היו לוקחים את כל הסמים האלה, כל הצבא הגרמני לא היה מסומם לגמרי מקריסטל מת, אם להגיד בגסות, אז אתה חושב שזה היה אחרת? כל המהלך של המלחמה הזאת?
אז קודם כל, בוא נאמר, גם השימוש באותו חומר שדומה לקריסטל מת, הוא היה בשלבים מסוימים במלחמה, ולא בכל, לא אצל כל הכוחות. אבל דווקא מה שמעניין, שהדוגמה הכי בולטת לשימוש הזה שהוא מביא בספר, זה הקרב על צרפת, הבליצקריג, שבתוך זמן מאוד קצר, הכוחות הגרמניים בהנהגתו של רומל וגנרלים אחרים, הצליחו לכבוש את צרפת דרך הרי הארדנים, אזור מאוד קשה למעבר של טנקים, ואז הם עצרו, כמו שאנחנו יודעים, לפני ההגעה לדנקרק, וחיכו, ובעצם אפשרו לבריטים ולצרפתים להימלט משם, וגם בזה הוא דן בספר, למה בעצם הם עצרו, והתשובה המעניינת שהוא נותן, אני תכף אגיע לשאלה שלך, התשובה המעניינת שנורמן אולר נותן, זה שבעצם היטלר כל כך הופתע מהניצחון הגדול, היטלר וגרינג, שהם אמרו, רגע, בואו נעצור את הכוחות, וגרינג, שאגב מפקד חיל האוויר, אמר, עדיף שחיל האוויר יגמור את העבודה, ובעצם הטענה היא שהנאצים היו יכולים להביס את הבריטים והצרפתים במכה ניצחת הרבה יותר, אנחנו מדברים על שנת 1940, כן, בשלב די ראשוני של המלחמה, ולא עשו את זה. אז הסיפור הזה של מה קורה אילו הולך לכל מיני צדדים.
כן.
זאת אומרת, נורמן אולר חושב שאם הם היו נוהגים לפי הלוגיקה שלהם, ולפי הלוגיקה ש, שממנה נבע השימוש באותו חומר, הם היו אמורים לנצח בצורה הרבה יותר מוקדמת והרבה יותר חזקה. ברמה יותר פילוסופית או תיאורטית, קשה לומר, זאת אומרת, זה בדרך כלל היסטוריונים בורחים מהשאלות האלה.
ברור.
משאירים אותם לסופרים, או לקולנוענים, או למשוררים.
אסטרולוגים, בסדר.
תשמעו, זה ספר מדהים, אקסטאזה טוטלית, לא יאמן, זה באמת, נכון שאנחנו יודעים, ושמענו, וקוקאין, ופרויד אפילו השתמש בקוקאין, וכל מה שאנחנו יודעים, ההיקף של זה מהמם.
אז כתב את הספר הזה נורמן אולר, הוא יצא בהוצאת מטר. תודה לך, אבנר שפירה, עיתונאי, גרמנולוג, על השיחה הזאת.
תודה לכם.
להתראות. יובל, ממשיכים?
כן.
לקראת סיום.
אין ברירה.
אוקיי, יש לנו ביקורת הביקורת?
כן.
זה מה שנעשה עכשיו?
כן.
יש לנו המון דברים, אבל טוב, עוד פעם. אז ככה, פינת ביקורת הביקורת, אנחנו נדבר היום על ביקורת של ארי גלסנר בידיעות אחרונות, שמאס בהמתנה לתרגום לעברית, של הכרך האחרון בסדרת ספרי המאבק שלי, של קארל אובי קנאוסגרד. הוא קרא אותו באנגלית וכתב עליו ביקורת, ואני רוצה לומר שאנחנו צריכים להודות לו על כך.
נכון, נכון.
כי באמת, זו השקעה.
נכון.
ממש השקיע בשבילנו הקוראים. תודה לך.
תכף אנחנו נדבר על מידת ההשקעה הזאת. רק נגיד שזה בתיאום מושלם עם דנה קספי, שהיא המתרגמת של הסדרה מנורווגית, שממש כתבה לאחרונה בפייסבוק. אם עוד מישהו ישאל אותי מתי הכרך השישי יהיה מוכן, אבלציה ניד ועלה את הבונקר באש. אל תגידו לי שמישהו קורא קנאוסגרד כדי לברוח ממציאות. כנראה שהם מציקים לה מאוד
כן.
מתי כבר מגיע הכרך השישי המתורגם, והיא נותנת את הרפרנס של ציאנית ובונקר באש, כי בכרך האחרון קנאוסגרד שילב מסע בת 500 עמודים, כי הוא כרגיל הוא עושה דברים בקטן, מסע בת 500 עמודים על היטלר.
הוא חייב, אחרי שהוא קרא לסדרה שלו, המאבק שלי, הוא צריך להסביר כאן משהו.
נכון.
אז טוב, וגם דנה קספי דיברה לא פעם על הסלידה שלה מקנאוסגורד, נכון. בעצם היא מתרגמת אותו וסונאת אותו. גם אצלנו בתוכנית היא דיברה על זה. אני מדמנת אותה, מתרגמת ובוכה, אגב, מתרגמת נהדר, זה לא פוגם בתרגום שלה. בכל אופן, ארי גלסנר מתייחס לאורך הספר, 1,232 עמודים באנגלית. שמעת? 1,232 עמודים באנגלית. הוא כותב, האורך יוצא הדופן הזה, שמהווה כשליש מאורכה יוצא הדופן של האוטוביוגרפיה כולה, 3,500 עמודים בקירוב, מלא על הדעת מפעלים ספרותיים מהעבר. הרומנים של טולסטוי, למשל, או קרוב יותר לקנאוסגורד, בעקבות הזמן האבוד של פרוסט, על אלפי עמודיו.
יפה ההשוואה, אבל מעניין שהוא קורא לזה בכלל אוטוביוגרפיה. אני בכלל לא בטוח שאני מסכים עם ההגדרה של סדרת הספרים כאוטוביוגרפיה. והוא ממשיך עם אותו מונח כשהוא כותב על דבר נדיר נוסף בקרח הזה. באופן נדיר למדי בתולדות הספרות, הוא כותב, הקרח הזה מתמקד בין השאר בתגובות שקיבל קנאוסגורד על חלקי הראשונים של האוטוביוגרפיה. את ששת החלקים הוא כתב במשך 3.5 שנים במהירות C, מפברואר 2008 עד ספטמבר 2011, ועם כל אחד מקרחי המאבק שלי מתאר מאבק בזירה נפרדת, זוגיות, הורות, ילדות וכולי, המאבק של הקרח השישי הוא על עצם פרסום האוטוביוגרפיה, ובעצם על הבעלות של קנאוסגורד על סיפור חייו. זה יפה.
נכון. גלסנר טוען שהעובדה שאנחנו קוראים בספר את תגובתו של הסופר לתגובות שקיבל על חלקי הקודמים של אותה יצירה, יוצרת מציאות שמזכירה את הרשתות החברתיות יותר מאשר את הספרות.
ואז הוא מגיע למסע להיטלר. והוא אומר שחלקים ממנו העמידו את הסבלנות שלו למבחן, שאפשר לומר את זה על כל הסדרה הזאת.
נכון.
אף שהיא מעניינת לדבריו, היא כוללת אימות, כפי שקלסנר טוען, של קנאוסגורד, עם הביוגרף המפורסם של היטלר, יאן קרשו, הוא כתב עליו שני כרכים מונומנטליים כשלעצמם, יאן קרשו. גלסנר כותב שלפי קנאוסגורד, קרשו מתאר את היטלר הצעיר לאורן של הזוועות, שלהן אחראי היטלר המבוגר. בכך הוא אינו מאפשר לעצמו לחדור באמת לנפשו של מושא המחקר, משימה שבה קנאוסגורד מנסה את כוחו. יש לו תיאוריה שקנאוסגורד ניסה להסביר לעצמו למה הוא קרא לסדרת הספרים המאבק שלי. גילה פתאום, קנאוסגורד, גילה פתאום שזו לא רק פרובוקציה, אלא אינטואיציה, שיש קשר בינו לבין היטלר.
נכון, אבל יש לו הסבר נוסף. הוא כותב, המסע הזאת על היטלר, מלבד העניין שיש בה כשלעצמה, יוצרת רקע היסטורי ואידיאולוגי קונטרסטי, שמבליט את הפרויקט של קנאוסגורד. החטא הקדמון שאפשר את הזוועה הנאצית, הוא טוען, היה הוויתור על האינדיבידואליות לטובת האנחנו. הנאצים רצחו כי לא ראו ביהודים אינדיבידואלים, וגם לא ראו בעצמם אינדיבידואלים. פתאום עולה ומתרקמת בקרח הזה תמונה היסטורית פנורמית אדירת ממדים של המאה ה-20. נכון, המחצית השנייה של המאה ה-20 קידשה את האינדיבידואל. נכון, אנחנו חיים בעידן נרקיסיסטי. נכון, אומר קנאוסגורד, גם האוטוביוגרפיה שלי נרקיסיסטית ועוסקת ברובה בקטנות. אבל לכל המתגעגעים, להתעלות מעל היחיד, למשהו גדול מהפרט, לחשיבה במושגים קולקטיביים, מזכיר הספר את העידן הנורא שבו הערכים האלה משלו. במילים אחרות, באמצעות המעקף בין 500 העמודים על היטלר, מציג קנאוסגורד כתב הגנה על האוטוביוגרפיה שלו עצמו.
זה פרשנות נורא מעניינת בעיניי. בין השאר, כי קנאוסגורד בעצמו רוצה לחזור אל עולם ברור ומובהק יותר של ערכים שמרניים. רואים את זה לאורך כל סדרת הספרים הזאת. יש לו ממש געגוע לנורווגיה של שנות ה-20 של המאה ה-20, וגם גלסנר מתייחס לזה. הוא כותב כך, הדיון הזה מורכב ועמוק, משום שבקנאוסגורד מפעמת בו בזמן גם תשוקה אדירה לעולם הפרה-מודרני, לאוטופיות, לקדושה במובן הדתי, לערכים שחורגים מהחיים הקטנים שלנו כיום, לכל מה שאסרנו על עצמנו להתקרב אליו בגלל הפחד מחזרה למה שאפשר את הנאציזם. הוא מסיים את הביקורת וכותב כך, מה שהופך את האוטוביוגרפיה הקנאוסגורדית לאחד מאירועי הספרות המרכזיים של זמננו, הוא לא רק התשוקה האדירה הזאת בפני עצמה, אלא גם היכולת שנלוותה לה לתאר דווקא את חיי היום כהתגלות דתית מרתיטה.
תשמע, זה מאוד מעניין. קודם כל, זה, לא אמרנו אף מילה על סמים, כי זה, המחקר על הסמים כנראה הצגה, הוא עוד לא הספיק לקרוא אותו. אז אפרופו היטלר, ואיך זה קרה, והאינדיבידואליות וזה. בכל אופן, זה מעניין שכל הדבר הזה בא מגבר, זה מתאר יפה את הגברים החדשים, כביכול ולכאורה, לא רוצה להאשים אף אחד. כשגברים הופכים את המשפחה למקדש, את הילדים, את האישה, את עבודת הבית, או את עבדות הבית, זה מעניין בעיניי, כי כשהם עושים את הדבר הזה, ואנחנו פשוט עושות את זה
ברגיל.
כל החיים, תמיד, מדורי דורות, זה לא איזה דבר ביג דיל, אבל כשהם עושים את זה, אנחנו עדיין יכולות לשים לב שהם המרכז של כל הדבר הזה, ונוסף לכל הדבר הזה, האתוס הקורבני, אוי, תראו איך ויתרתי על להיותי גבר צייד, ואיזה קדוש אני, ותראו איזה יופי אני מתמסר לילדים ולאישה ולחיתולים. אני עדיין המרכז של כל הדבר הזה, ואני גם ראוי למחיאות כפיים.
לא רק זה, בתוך זה שאני עושה את זה, אני עושה את זה למרות שאני חושב שמה שנכון באמת,
זה לצוד.
הוא שנחזור לשאני יהיה הצייד.
אני צריך לצוד.
אני צריך לצוד, אני צריך לחזור.
אני שוכב פה ומסכים שיסרסו אותי, כל הכבוד לי. אוקיי, אז אנחנו צריכים לסיים עכשיו. בוא נודה לקשת מאירוביץ' ושרון לרנר שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו מזמינים אתכם כמו בכל יום לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שקרו עם יובל אביבי ומאיה סלע, וגם בעמוד הפייסבוק העשיר והמגוון של כאן תרבות.
להתראות.
שלום.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.